טוב, אז ברוכים הבאים לפרק 7 של סווימקאסט, הפודקאסט על שחייה תחרותית ישראלית, הפודקאסט הראשון מסוג זה. והיום אני שוב עם ליאון ספקטור, נדבר על אליפות העולם שהסתיימה אחרי 8 ימים מוצלחים לנבחרת שלנו. וליאון, מי שלא מכיר, הוא מאמן ראשי בהפועל מודיעין, הפועל עירוני מודיעין, והוא גם שחיין, עוד יומיים הוא קופץ ל-50 חזה באליפות ישראל, בעבורו היה שיין גילאים ואלוף ישראל לנוער, והיום את כל הידע שלו אנחנו הולכים לשמוע ב-25-30 דקות, נהנה מזה. טוב, אז מה אפשר להגיד על האליפות העולם? אני יכול להגיד לך כמה שמות בולטים שלא היו, ואני הסתכלתי, אבל הרשימה מאוד מאוד גדולה. הרבה שמות, אז אני לא הולך להתחיל להגיד, היו חסרים עשרות, בנים בנות ביחד, כמה עשרות של הטופ, ראינו את זה בעיקר בנבחרת האמריקאית שבאה מצומצמת, שחקנים שאוסטרליים, שחקנים שאני זוכר מהקולג' שאפילו גם שם היו כזה דרג ב' ג', אבל זה מקובל, מי שלא יודע, אליפות עולם הזאת היא חצי שנה לפני האולימפיאדה, וחצי שנה אחרי אליפות עולם שהייתה בקיץ, אז זה תפס הרבה שחיינים שאמרו שהם לא מוכנים להתחרות בזה, הרבה כבר עם קריטריון אולימפי, שלא צריכים לבוא לפה, וזה רחוק, מארצות הברית זה מאוד רחוק, והקטרים היו צריכים לארח את האליפות בעצם בקורונה לפני שנתיים, ומה שקרה שדחו את האליפות, אז כפיצוי, הם כבר השקיעו כספים ותוכניות, אז כפיצוי נתנו להם לארח עכשיו, בפברואר, חצי שנה לפני האולימפיאדה. ישראל גם לא שלחה משלחת, וגם מי שהיא שלחה, אני לא יודע עד כמה הם באו בהכנה, אני מתאר לעצמי שבטח דריה באה בהכנה, לקבוע את הקריטריון, לדניס ואנסטסיה כבר היו קריטריונים, והם נטו באו להתחרות. אני מרגיש שהישראלים שחו מאוד יפה, ולהפך זה, האליפות הזאת הייתה מאוד מעניינת, כי היה הרבה יותר קל להפיל לחצי גמרים וגמרים, וגם דניס וגם דריה וגם נסטי עברו שלבים, שזה מה שאנחנו רוצים לראות, זה ההכנה הכי טובה לאולימפיאדה, וראינו גם דברים מצחיקים, ראינו שחיות מאוד איטיות בבוקר, ראינו גמרים שהמסלולים המרכזיים זה שחיינים שהגיעו שישי ושביעי, והניצחונות הגיעו מהצדדים, ושחיינים שהוספסו גמרים, אז הרבה הפתעות היו באליפות הזאת. ליאון, מה אתה חושב? בוא נתחיל מהזווית הישראלית.
כן, אני קודם כל אבי, תודה שהזמנת אותי פעם נוספת. אני תמיד שמח לדבר איתך ועם הקהל שמקשיב. אני חושב שאני יכול לתת זווית נוספת שבעצם מגיעה גם מהזווית שלי כמאמן וגם מהזווית שלי כשחיין, שזה משהו שהוא די נדיר. ולכן אני חושב שזה באמת יכולה להיות שיחה מעניינת. לגבי, נכון, עכשיו, לגבי האליפות עולם, אני רק יוסיף ואני אגיד שבעצם מבחינתי אליפות העולם הזאת היא בהחלט סוג של מדרגה נוספת לשחיינים שבאמת עוד חסר להם את הקריטריון. ואיפה אנחנו ראינו את זה במיוחד? למשל, החבר'ה שקיבלו ברגע האחרון אישור להתחרות בכלל, למשל, נבחרת בלרוס לא יכלה להתחרות כבר כמה שנים טובות, ופתאום ברגע האחרון הם קיבלו את האפשרות הזאת, ואנחנו ראינו בעצם את שני הכוכבים הכי גדולים שלהם, שזה איליאס שימנוביץ' שבעצם עשה קריטריון בחזה, היה גם עם מדליה אם אני זוכר נכון, וכמובן אנסטסיה שקודאי, שבעצם לקחה מדליה מקום שני ב-200 גב. אז לכן זה חבר'ה שברגע האחרון מה שנקרא תפסו את הרכבת, וזה כמובן משהו שהתאפיין בכל האליפות הזאת, שחבר'ה באמת באו לנסות להשיג קריטריון מכל מיני מדינות. אצלנו לעומת זאת המצב הוא כמובן הפוך, אני חושב שאנחנו כן שלחנו את השחיינים, לפחות חלק מהם, זה לא שהיו הרבה, כן? אבל שחיינים בולטים, אנחנו לא שלחנו שחייני נבחרת נוער, אנחנו שלחנו באמת את נסטיה, שהיא השחיינית המובילה היום של הנבחרת, והיא הוכיחה את זה פעם נוספת, וכמובן שאם להיתקע שנייה על ההישג שלה, זה כמובן הישג יוצא דופן. אני יכול להגיד שכשחיין, מהמבט של שחיין, אני יכול להגיד שלעמוד מול קהל עוין עם שריקות בוז, וכאשר אתה לא באת בנבחרת גדולה ורחבה, אלא באת עם נבחרת קטנה, ואפילו ביום האחרון לפי דעתי הייתה כבר לבד שם, אז בעצם לבוא ולהתעלות על עצמך, וכמובן להביא למדליה, זה משהו שהוא יוצא דופן. אני לא רוצה עכשיו להתעקע כמובן על העניין של התוצאה, כי אנחנו יודעים שהיא עוד תשתפר, ורוב הסיכויים שהיא לא הגיעה בהכנה מלאה, זה ברור, לכן התוצאה כרגע עוברת מה שנקרא לאחור. לגבי שאר השחיינים, שזה בעצם דריה ודניס, אני חושב שדניס, בדיוק כמו בפודקאסט הקודם, מי שלא הזין, אני כמובן מאחל לכולן להזין, אני חושב שזה פודקאסט מעולה, אני חושב שדניס בעצם ממשיך בהתקדמות שלו, הוא משתפר מתחרות לתחרות, אם כי הוא לא שבר סי ישראלי, אבל הוא שחה בין התוצאות הכי מהירות שלו בתחרות בינלאומית, וההוכחה לכך זה בעצם גם ההפלה שלו לחצי גמר, ואני חושב שלדרוש משהו מעבר לכך, זה כמובן כרגע לפחות שהוא בהכנות שלו גם לאליפות המכללות, אני חושב שזה מיותר. לגבי דריה, אז קודם כל אני רוצה לשלוח ברכות למאמן שלי של הנוער, גם שלך, מאיר לויה, אני מגיע לו, זאת השחיינית הראשונה בהיסטוריה שמייצגת את העיר בת ים, בכל זאת אגודה עם עבר, הווה וגם עתיד, אני בטוח מפוארים, ואני חושב שסוף סוף זה קורה וזה מגיע למאיר, אולי אפילו יותר מכל אחד שכיום מאמן בישראל, אז לכן כל הכבוד. דריה, מי שלא יודע, עשתה קריטריון דרך השליחים, השליחים של הבנות העפילו, גם השליחים של המיקס וגם של השליחים של ה-4200, בסופו של דבר העפילו לאולימפיאדה, לכן כל הכבוד. לגבי הביצועי האישיים, אני חושב שגם דריה נמצאת סך הכל בכיוון הנכון, היא ילדה מאוד צעירה, אנחנו פה בישראל נהוג לחשוב כאן השחיינים 19, 20, 21, וואו, כבר מבוגרים, אבל זה באמת, אנחנו מסתכלים על, תכף ניגע בה כמובן, על שרה שוסטרם ששוחה בגיל 30, ושחייניות אחרות שעברו כבר את ה-25, ולכן אנחנו מבינים שאם דריה תרצה בכך, יש לה כמובן עוד דרך ארוכה. אז לכן, מבחינתי מהזווית הישראלית, אני כן מחשיב את האליפות הזאת כהישג, גם מסיבה אחת פשוטה, בהזדמנויות, כשמקבלים הזדמנות, צריך לדעת להשתמש בהזדמנויות האלה, וזה מה שאנחנו עשינו הפעם בצורה מאוד טובה. קיבלנו הזדמנות, באמת היו חסרים הרבה מאוד שחיינים, ואני חושב שהחבר'ה עשו את המקסימום המצופה מהם, וכל הכבוד, כל הכבוד, נראה שאנחנו בדרך הנכונה לקראת פריז.
נכון, אני רק אזכיר שהנבחרת היא באמת רובה מתאמנת בארצות הברית, ויש את האליפויות של המכללות, מתחילות החל מסוף שבוע הזה, ואני יודע שדניס כבר ביום רביעי, אני חושב, קופץ למים, עוד יומיים, אז זה קצת קשה, לדניס זה הסתדר בדיוק, כי גם ככה הקבוצה הייתה בטייפר, אז הוא טיפה הקדים את הטייפר שלו, כיוון אותו לאליפות עולם, וממשיך אותו למכללות, ודריה ונסטיה הם בקבוצה מקצוענית, שכנראה המאמן שלהם רשטון אמר בואו נתחרה באליפות עולם, ודניס הגיע מבחירה. אז אני לא חושב שהיה איזושהי בקשה או דרישה, נראה שזה היה די חופשי, מי שרצה להגיע, וכמובן שאפשר לדבר עד כמה הישראלים יכלו לקטוף מדליות או לעשות גמרים.
נכון.
גל גרומי היה מנצח מהפרפר בחצי שנייה כמעט, עוד הרבה כאלה, אבל זה לא המטרה, וקצת יש את הרמה הנמוכה, אני בטוח שהם לא היו רוצים להיות בפיק בתחרות הזאת, ומעדיפים לבוא חזקים חזקים לאולימפיאדה.
נכון.
השחייה יפה מאוד לישראלים, מצד שני לעולם ראינו הרבה פרצופים חדשים.
כן, בהחלט.
מרחקים, היה שם את וויפן האירי, שאני חושב שזו מדליית זהב ראשונה בהיסטוריה של אירלנד.
נכון.
אליפות עולם בשחייה, נכון?
כן.
הסיני, עשה סי עולם במאה חתירה. במאה חתירה זה לא מקצה שקל לשפר. ראינו שם אוקראיני שעושה 21-3 ב-50 חופשי, שכבר בזינוק מפסיד 13 מאיות רק בזמן תגובה.
תכף נדבר על זה, כן.
חוץ מזה שהוא מפסיד בזמן תגובה, גם הזינוק שלו לא טוב, הוא יוצא חצי גוף מאחור, זה שחיין שעם מהירות הכי גבוהה בבריכה בפער, כי הוא ממש מתחיל מאחורה, תחבר לזה זינוק של כלב דרסל וזה 28. לא יודע, מה הרשים אותך, איזה דברים תפסו את העין שלך באליפות כזאת?
אני אגיד לך ככה, אני אוהב סטטיסטיקה, אני עוקב אחרי סטטיסטיקה, אני חושב שאפשר ללמוד הרבה מנתונים, כמו בסרט מניבול, מי שלא ראה, אז המלצה חמה לראות עם ברד פיט. אני חושב שסטטיסטיקה זה לא חוקים, אבל זה בהחלט משהו שיכול לעזור. ואני יכול להגיד שבהחלט ראינו פה כמה כוכבים חדשים, אם כי גם הסין כבר שחה 46.96 בסין, תכף ניגע גם בו. אני אתחיל דווקא כמובן מהביצועים של הבחור האוקראיני, ואני אתן נתון שהוא מאוד מאוד פשוט, נתון של כמה תנועות הוא עשה במהלך ה-50. במהלך ה-50 הוא עשה 32 תנועות, כאשר בן פראוד עשה 37, ומקן ווי עשה 37. צריך להבין שהקצב הממוצע של שני השחיינים, בן פראו ומקנבוי, הוא היה מעל 60, והקצב של האוקראינו, בוכוב, הוא היה קצב של כל הזמן באזור ה-52-53. מה שאותי כיום מעניין, כעוד הפעם, אם מסתכלים על זה כמאמן, מה הוא יכול לעשות במאה חתירה, אם הוא שוחק כל כך ארוך, עם קצב שמתאים יותר ל-100 מאשר 50, שגם הזינוק שם עדיין חשוב, אבל אנחנו מבינים שב-50 זה הלוטו. אז לכן, הביצועים שלו בהחלט מרשימים. עכשיו, קצת על ההיסטוריה שלו, הוא כמובן מגיע מאוקראינה, מדונצק, איפה שכיום מתקיימת מלחמה, וב-2020, מי שלא יודע, הוא קבע שיא עולם לנוער ב-50 פרפר, וזה בעצם פעם ראשונה שראו אותו ושמעו עליו. ב-2021, כבר במהלך האולימפיאדה, הוא עלה לחצי גמר מהמקום החמישי, ושם הוא בעצם נתן הצהרה פעם ראשונה בבמה הגדולה באמת, עם תוצאה של 21-7, שהיום זה בטח כבר מצחיק אותו, הבחור עשה כבר של 21-3, ולכן זה בחור צעיר, הוא רק בן, אז היה בן 18, כיום הוא בן 21, כמו שאנחנו יודעים, ספרינטרים אוהבים גיל יותר מתקדם, וככל שהם מתבגרים עד גיל מסוים הם רק יותר ויותר טובים. אז לכן בהחלט בהחלט מרשים, ואם הוא יעמוד בלחץ ואם לא יפריעו לו דברים שהם מחוץ לספורט, כמו המלחמה שמתנהלת כי הוא מתאמן באוקראינה, אז כמובן שאני אשמח לראות ההתקדמות שלו. לגבי הסיני, יש לי, איך להגיד את זה אפילו, מבט שהוא מצד אחד מאוד אופטימי, מצד אחד פסימי. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על השחייה הסינית, אנחנו יודעים שהרבה פעמים יש להם כוכבים שפורצים לשנה, שנתיים ונעלמים. כשאני אומר נעלמים, הם ממש נעלמים, כמו הילדה מ-400 מעורב ששחתה יותר מהר מלוכת את החתירה, והיו בעברות חבר'ה.
200 פרפר, שיאנית עולם בסי בלתי נתפס. אותו באוקטובר אחרי אולימפיאדה, 2-0-1 בברכה ארוכה, מנות מנצחות עם 2-5-2-6.
כן, לכן קודם כל בוא נקווה שזה לא תופעה חולפת. עכשיו, לגבי הניתוח של המקצה שלו, היה לו מקצה מאוד מוזר, אני אסביר למה. אני הראיתי את ההשוואה כמובן למקצה של פופוביצ'י, ופופוביצ'י שומר על קצב, הוא שומר על אורך תנועה, שזה דבר מאוד חשוב גם בספרינט, והוא שומר על קצב. הקצב הממוצע של פופוביצ'י הוא מעל 50. הסיני לעומת זאת, הוא מתחיל את ה-50 הראשון עם קצב באזור ה-55 עד 60, וב-25 השלישי הוא מפיל את הקצב ל-44-45, שזה קצב 200. הוא עובר לשחייה שהיא יותר ארוכה, אבל הוא מפיל את הקצב בצורה מאוד בולטת. ופה נשאלת השאלה, האם זה הרזרבה הענקית שיש לו, שאם הוא גם שם הוא ילמד להחזיק את הקצב, והוא יכול לשחות יותר מהר, או שזה אולי עוד הפעם מחסור בעבודה מסוימת, אולי זה כמובן עומס שהוא הגיע אליו, כלומר, יהיה מעניין מאוד לראות, כמובן מה גם פופוביצ'י שהיה חסר מאליפות העולם הזאת, יביא לשולחן, האם הוא יצא מהבור המסוים שמספרים שיש לו שם ויכוחים מסוימים עם המאמן שלו דווקא, האם הוא יצליח כמובן להוציא מעצמו משהו. אני חושב שעוד סיפור חשוב באליפות הזאת, זה כמובן חברנו אדם פיטי. היו הרבה ציפיות מהמקצים שלו, וגם פה אפילו דיברתי איתך באופן פרטי, ופה כמובן הדעות משתנות. יש דעות שאומרות שהוא יחזור לאולימפיאדה, יש דברים שהוא, יש שחיינים וגם מאמנים שאומרים שזמנו תם. אני חושב, אני אגיד את הדעה שלי. אני כמובן לא התרשמתי מהמקצים שלו, ואדם פיטי זה עוד דוגמה כמה זינוק חשוב. אנחנו ראינו את זה שהוא אף פעם לא השקיע בזינוק, כי הוא ידע את הנקודות החזקות שלו, הוא ידע שהוא יכול בזכות קצב מאוד גבוה, עוצמה מאוד גבוהה, לעקוף כל אחד, אבל עכשיו זה כבר לא עובד, ובזינוק הוא כמובן מפסיד הרבה. השאלה האם באמת הוא יכול לחזור? אני חושב שהתשובה, שאם הוא היה משקיע את כל כולו, אני חושב שהוא בהחלט היה יכול להיות לפחות, לתת פייט לסיני, שסוחט חזק היום ומספר אחד בעולם, אם כי אני חושב שכיום אדם פיטי הוא יותר איש עסקים, מאשר שחיין בפול טיים, ולכן בעצם יהיה לו בהחלט קשה לחזור. ואם אנחנו משווים, אתה יודע, הולכים בשתי קצוות, כמו שאמרתי בתחילת השידור, לגבי שרה שוסטרם, שהיא כיום בת 30, שנת לידה 93, היא עוד מעט בת 31, והיא בעצם מגיעה וזוכה, לא רק זוכה, היא מראה דומיננטיות מוחלטת במקצים שבהם היא שוחה, והיא עוד לא שחתה את המאה פרפר. אני חושב שזאת תהיה האולימפיאדה האחרונה שלה, ואני בהחלט חושב שהיא תאיים על כל השיאי עולם שקיימים, אם זה מאה פרפר, אם זה 50 חתירה שהיא תשחה בטוח, אני חושב שהיא כמובן תאיים על זה. יתר המקצים, היו עוד הרבה מקצים מעניינים, ה-1500 של האירי כמו שאמרת, ובכולי היו עוד הרבה מקצים מעניינים, אבל אני יכול בסופו של דבר להגיד שכמובן רוב המקצים, אני ככה הסתכלתי, אתה יודע, עם עין אחת, כי כמובן שהרמה במאה גב, בעוד מקצים זה כמובן לא טעם את הרמה של האליפות עולם.
נכון, אני לא יודע אם הייתי ממהר להספיד את הסינים, ראינו גם ש... יש להם את החזיסט שלא הגיע, שעשה את הטריפל זהב באליפות עולם הקודמת, יש להם את הפרפריסטית, יופי, הם יצאו שליחים, הם מראים עומק, הם מראים איכות.
הבנתי מה אתה רומס פה, אז אני אגיד לך מה אני חושב.
מה אתה צופה באולימפיאדה? אני חשבתי שהקרב יהיה אוסטרליה, ארצות הברית. נכנסת עוד מתחרה?
אני עדיין חושב ככה. עם כל הכבוד, אנחנו מבינים שאליפות עולם זה אליפות עולם, אולימפיאדה, האמריקאים באים באטרף, וגם האוסטרלים. אני כמובן כבר אומר שלפי דעתי אין אפילו שאלה לגבי הנבחרות השליחות של הנבחרת האוסטרלית, שם אנחנו מבינים שההבדלי רמות הם בלתי ניתנים לסגירה כרגע. בגברים לעומת זאת, אני חושב שבכל אופן העומק של ארצות הברית, הגאווה של המדינה, הגאווה של הקבוצה, של הנבחרת, אני חושב שתשחק תפקיד מכריע, ואני לא אומר שלא יהיה פייט, אני רק אומר שאני חושב שבאולימפיאדה אנחנו כמובן נראה נבחרת ארצות הברית אחרת. אני רוצה גם לציין עוד משהו מעניין, שאני לא יודע אם דיברו על זה בשידור, הילדה ששחתה 200 גב, מקום שני, אוסטרלית, זאת הילדה שניצחה את האליפות עולם לנוער,
בישראל.
שהתקיימה בישראל, ולכן אנחנו רואים את הדרך, ואפילו השחיינים שלי, שהם שחיינים צעירים, פתאום עם חיוך על הפנים, שהם ראו אותה פה, ועכשיו היא באליפות עולם, והם רואים איך הדרך של הספורטאי נבנית, מרמה שהיא רמה נוער, רמה בינלאומית, אחרי זה בוגרים וכו', ולכן כמובן זה אחד הנקודות היפות של האליפות עולם, שבעצם נתנו את הבמה לצעירים, אנחנו ראינו את הפורטוגלי, עם הסמל של המגן דוד, שבחור צעיר, מי שמע על פורטוגל, איזה שחיינים יש להם, אז יש להם שחיינים ויש להם גם עכשיו הלוף עולם. אז לכן זה בהחלט היה יפה לראות, כן.
הוא ניצח לא עם תוצאות חזקות, אבל הוא אלוף עולם והוא יישאר אלוף עולם לאורך כל החיים שלו.
נכון.
אף אחד זה לא מעניין שהייתה אליפות חלשה, ובינינו כל אליפות חלק מבטרים, חלק מגיעים.
צודק, צודק.
מי שמגיע ולוקח זוכה, לא צריך לתרץ.
נכון.
חוץ מזה ראית, לא יודע, עוד דברים מיוחדים באליפות, מבחינת מכשורים חדישים, טכניקות, טריקים.
כן, אני כמובן יכול להגיד שאין שאלה בכלל שמדינות ערב יודעות לארח תחרויות. הכמות כספים שהן משקיעות, לצערי ולצער למשל נסטיה, הכסף שמושקע בפרסים הוא לא תואם את הכסף שמושקע באירוח עצמו. אנחנו מבינים שבשבילהם זה שואו, אנחנו ראינו את הטקס פתיחה, אנחנו ראינו איך נראה כל הבריכה, אנחנו מבינים מה הגודל של קטר וכמה אנשים חיים שם, מבינים שהבריכה הזאת עומדת כל היום ריקה, אין שם איזה נבחרת קטרית דגולה. אז לכן אנחנו מבינים שכל מה שנבנה, זה נבנה רק לצורך אירוע, ולכן כמובן המכשור והצילום והכל זה ברמה הכי גבוהה. אני יכול להגיד שאנחנו מבינים שהשחייה שלנו מתקדמת קדימה, ופעם כל ההתקדמות הייתה תלויה בחליפות החכמות. היום אנחנו אנשים מחפשים כפות חכמות, אמצעים, גאדג'טים שונים שמודדים נתונים שונים, וגם ראינו את זה כמובן באליפות עולם שהתקיימה בישראל לנוער. אנחנו ראינו את ההמשך גם באליפות עולם כמובן לבוגרים. אני לא ראיתי מבחינה טכנית איזה שהם דברים, כמו שאתה יודע, אתה זוכר את הסיבוב הידוע של לוכטה שמיד כעבור כמה חודשים ביטלו אותו וכו'. אני לא ראיתי משהו חדש שבא שחיין ואמר, הנה, אני שובר את הכלים ועושה משהו יוצא דופן. אני חושב שסך הכל כל השחיינים הפגינו את היופי שאפשר לזכות בטכניקות שונות, ומי שמכניס את היד ככה ומי ששוחק ככה והכל, ואנחנו כמובן מבינים שהדבר שהשתנה הכי הרבה זה כמובן האופן שהשחיינים מתוששים, האופן שהשחיינים מתנהלים דווקא בין האימונים, זה הדברים שמשפיעים הכי הרבה, ואני בטוח שכל נבחרת יש לה את האמצעים שלה, מי שהיא אוהבת בריכות קרות, הביאו האוסטרלים לפה שלוש בריכות קרות ושמו שמה וכו' וכו'. אז לכן אני חושב שאת העניין הזה של האמצעים אנחנו נמשיך לראות. אני יודע שבארץ יש בחור שבעצם מפתח מכשיר שיכול לזהות כל מיני פרמטרים של שחייה, עוצמות וכו'. כמו שאתה יודע, אני משתמש במכשיר דומה, Swim Better, שבעצם מנתח את הגריפה. אז לכן אני חושב שכל האמצעים, הם רק ימשיכו להופיע. אני לא יכול להגיד שראיתי משהו יוצא דופן באליפות עצמה, אבל אפילו אני ציפיתי לראות את המקפצות החדשות, כמו שראית ששמו אותם, עם האבאוב שבעצם קופצת והכל, לא ראיתי שהשתמשו בה כיום, בטח מחכים, אבל אני בטוח שנראה את זה עוד בהמשך.
הם היו באליפות הקודמת.
נכון.
אני ראיתי שבמקצה החזה הם עשו בדיקה לפסילה, לאחר המקצה, הסתכלו במצלמות, ממש כמו עובר בכדורגל.
נכון.
זה משהו חדש, שזה הסטנדרט מעכשיו בתחרויות גדולות.
אז בוא אני אגיד לך, אתה אולי לא שמעת על המקרה הכי ידוע מאליפות עולם האחרונה, פסלו שחיין בסיבוב בפרפר, בעצם אחד השחיינים שם שהיה מדורג בטופ, אני לא רוצה להמציא עכשיו את שמו, הוא בעצם נגע, בהתחלה אמרו שהוא נגע לא ידיים על אותו הגובה, נכון, אחרי זה אמרו שהוא נגע בכלל יד יד, איך בדקו את זה? בדקו את זה דרך באמת סוג של ור שלנו. אז זה בהחלט משהו שבמיוחד חזיסטים צריכים לפחד ממנו עם כל הביתות הכפולות שלהם. אז לכן אני חושב שזה בהחלט יהיה חלק משמעותי. אתה יודע, אנחנו רואים בכדורגל מכניסים עכשיו כרטיס כחול, כתום, צהוב וכל מיני. כי אני חושב שצריך להבין, ספורט צריך להתפתח. אפילו הפורמט של האולימפיאדה, עם כל הכבוד, הוא מתחיל להזדקן, אנחנו יודעים את זה, ולכן אתה רואה בכל מיני טורנירים, אתה רואה מה עשו ב-NBA, בטורניר של ה-All Stars, אתה רואה שם כל מיני שינויים בלי סוף, אתה רואה בכדורגל, לכן גם בסופו של דבר, אולי אתה יודע, אנחנו הדור הישן, אז אנחנו אומרים את זה בצער, אבל אני חושב שגם הפורמט של האולימפיאדה, אוטוטו יתחיל להשתנות. מה זה אומר? עד סוף שנות ה-90, באולימפיאדה לא היו חצי גמר, היה גמר א' וגמר ב', כמו באליפות ישראל. ולכן, למשל פופוב, הוא עדיין התחרה בפורמט כזה, ואז הבינו, לא, זה הפורמט הזה לא מתאים, בואו נוסיף חצי גמר ואז גמר. אותו הדבר גם פה, אני חושב שכמובן הצטרכו, אתה יודע, היה מאמץ, היה ניסיון עם ה-ASL, איפה ה-ASL כיום? בשום מקום. אז לכן אני בטוח שמשהו בפורמט הזה עוד יחזור, גם במסגרת האולימפיאדה וגם במסגרות אליפויות העולם.
וואו. טוב, אני חושב שהאליפות עולם הזאת היא הייתה מעניינת, כי היא נתנה לאנשים ניסיון להתחרות על הבמה הגדולה. למרות שהרמה הייתה טיפה נמוכה, זה הייתה אליפות עולם לכל דבר, עם רעש וקהל ומצלמות ואורות ושחיינים, ראית כולם כמעט עם אוזניות, רק מנסים להתנתק מהרגע, אבל...
במיוחד גורבנקו.
שזכתה במקום השני ב-400 מעורב, היא כמעט כמעט ניצחה, והלוואי והייתה מנצחת ומשמיעה להם שם את ההמנון בפרצוף, היא קיבלה המון קריאות בוז, כל פעם שהיא דיברה והסתכלו עליה, וזה קשה. אבל מה אתה חושב על הפורמט בכללי של תחרות כזאת גדולה בפברואר? לא קשור לשנה אולימפית.
נכון. אני אגיד לך ככה, כאשר התחלתי להתחרות באליפויות מדינה שונות ברחבי העולם, אני תמיד נדהמתי באיזו מהירות מתקדמת העונות בחול. כאשר שחיתי בשוויץ כמעט 5 שנים, האליפויות חורף שם היו בנובמבר, ואז היו תמיד נשאלות השאלות, אני, אתה יודע, בארץ הרגלנו בפברואר, אחרי זה הקדימו את זה סוף סוף לדצמבר, וזה רק פורמט שקרה. אני חושב שעוד הפעם, כמו באימונים עצמם, אתה יודע, הפעם היה נהוג להגיד שבלי 2500 קילומטר בשנה אתה לא שחיין, אתה לא יכול לשחות מהר, מה פתאום וכו'. אני חושב שאפשר לשחות מהר תמיד. אני חושב שאפשר לשחות מהר גם אחרי 400 קילומטר, גם אחרי 800 קילומטר, אפשר להפיק תוצאות טובות. הכל עניין של באמת, איך אתה מגיע לזה ואיך אתה בונה את התוכנית הזאת. אז מבחינתי, אליפות עולם בפברואר צריך לקחת בחשבון שזה כמובן כל השחייה העולמית היא זזה. אנחנו יודעים מה הקורונה עשתה, ואתה שואל, האולימפיאדה ב-2021, שעדיין קוראים לה 2020, זה גם הוא זז. אז לכן אני חושב שזה. עכשיו, האם אני חושב שנכון להתאים פורמט מסוים למדינה מסוימת? זו כבר שאלה אחרת, כי כמו שאנחנו יודעים, אליפות העולם בכדורגל גם תתקיים באחד המדינות שם, של המפרץ, ולכן זיזו אותה בגלל שהעונה היא הפוך. נכון? אז העונה היא הפוך. אז האם, אתה יודע, בגלל הכסף הגדול להתחיל לעשות שינויים כאלה ואחרים, אני לא בטוח. אני חושב שעוד הפעם, אליפות העולם הייתה צריכה להתקיים, אני חושב שכמו שאתה אמרת ש... לא הגעת, הפסד שלך. זה עוד הפעם, כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו, בסופו של דבר. אבל מבחינתי, אני חושב שאם אליפות עולם בפברואר, גם המאמנים, גם הצוות, פשוט צריך להתכונן לזה מבועד מועד, הוא צריך פשוט להכין תוכנית, שתביא את זה לפיק. ולכן אני בהחלט חושב שזה משהו שאפשרי לעשות.
טוב, יהיה לנו יותר קל לשפוט אחרי האולימפיאדה ובסיום העונה, אולי נראה שהתחרות הזאת היא... לא הייתה המילה האחרונה של כמה שחיינים שעוד ישפרו, ואולי להפך, נראה ששחיינים הקדימו את הפיק שלהם לפברואר, ובאוגוסט לא נבין מה קרה. אני מניח שיהיה יותר קל לנתח את זה. אני בתור שחיין, אם היה לי קריטריון, אני כנראה הייתי מעדיף לא לצאת, אבל... כל אחד והחישובים שלו. נכון. קשה, זו תחרות של 8 ימים. לתחרות של 3-4 ימים אין בכלל שאלה, אבל 8 ימים זה הכנה אחרת, ו...
אני יכול לתת לך דוגמה מאוד מאוד קלאסית ונבונה. ב-2003, כמו שאנחנו יודעים, התחרה שחיין, אולי חלק מהאנשים מכירים אותו, באליפות עולם בברצלונה בשם אלכסנדר פופוב. הוא הגיע לאליפות הזאת בגיל 32 או 33, אני קוראים לא לתפוס אותי על מילה, ובעצם אני יודע טוב מאוד איזו הכנה הוא עשה לאליפות עולם הזאת. הוא עשה הכנה, הוא הגיע לשם, וכמו שאנחנו זוכרים, הוא בעצם פשוט זעזע במילה הטובה, שבמשמעות הטובה של המילה, את העולם, כאשר הוא ניצח גם ב-50 וגם ב-100 מטר בגיל כזה מבוגר, והוא ניצח לא סתם שחיינים, הוא ניצח את פיטר ונדר חוגנבן, שיאן עולם ב-100, וגם ידידי הטוב איאן טורפ, ששחה גם בגמר 100 חתירה. אבל כעבור קצת פחות משנה הייתה אולימפיאדה, ובאולימפיאדה לצערי, כמו שאנחנו יודעים, הוא אף לא עלה לחצי הגמר. הגוף שלו, כן, זה סיפור קצת אחר, הוא היה מבוגר יותר, אני גם יודע מה הלך שם מאחורי הקלעים, כי בדיוק הציעו לו ג'וב בוועד האולימפי העולמי בעצם לעבוד, והוא כבר קצת שינה את הפוקוס שלו, אבל הוא לא הצליח להתקרב להישגים שלו, וזה שחיין עם הרבה מאוד ניסיון, כעבור תקופה שהיא יותר ארוכה ממה שיש כיום לשחיינים. אז לכן, הרבה פעמים שואלים אותי, של כמה זמן צריך להתכונן לאולימפיאדה? תלוי מי, ותלוי מה המטרה. אנחנו יודעים שפלפס התכונן עשור לאולימפיאדה, החל משנת 2000 הוא כבר תכנן, קודם כל את 2004, לא הצליח, המשיך את ההכנות שלו ל-2008. אבל כשחיינים שנלחמים על קריטריון, קודם כל כמובן מתכוננים לזה 3-4 שנים. יש חבר'ה שמספיק להם להתכונן גם חצי שנה, אנחנו מכירים את זה. אז לכן בואו נקווה שגם החבר'ה שלנו או הגיעו לשם, או כאלה שלא הגיעו ומתחרים, כמו שאתה אמרת, בקולג', שאנחנו מבינים שלאמריקאים ולקולג'ים יותר חשוב האליפות מכללות מאשר האולימפיאדה.
ברור.
אז לכן אני מקווה שהם כן יצליחו בעצם לצאת אחרי זה מהסוג של הבור הזה, אתה יודע, שנובע אחרי הטייפר, אחרי התחרות מטרה, אני מקווה שהם בהחלט יצליחו, כי כמו שאתה אמרת לפני רגע על גל כהן גרומי, יש לנו בעצם שחיינים שהם מדורגים בטופ של השחייה העולמית, ועם תוצאות שביום טוב, חלקם אפילו יכולים להילחם על ההפלה לגמר. אז לכן אני חושב שאנחנו נחזיק להם ידיים מה שנקרא, ונעודד אותם, ונקווה שהם יגיעו הכי מוכנים שהם יכולים להיות, במיוחד שמה שמפתיע פה לטובה, שהחבר'ה האלה זה כבר לא האולימפיאדה הראשונה שלהם. יש להם כבר את הניסיון הזה, אנחנו יודעים שרובם כבר התחרו באולימפיאדה הקודמת, ואני בטוח שהם יודעים גם להתנהל בצורה הרבה יותר נכונה כיום מאשר כאשר הם היו חבר'ה צעירים בני 19, 20, 21.
כל מילה, אמרת הכל.
כן.
תודה שבאת.
בשמחה,
שהתרשת ושתרמת לנו מהידע שלך, אני מאוד נהניתי לשמוע. את רוב הדברים אני לא ידעתי. ואני לא רציתי שנדבר על כמה הוא עשה וכמה הוא עשה ואיזה מקום הוא הגיע, כי את זה אתה קורא תוצאות ואתה מבין את התמונה.
נכון.
ומה שאמרת לי זה דברים שאנשים שאולי קוראים כמה מאמרים ספציפיים ידעו רק חלק מהמידע הזה. אתה באמת שאתה עוקב כל היום וקורא ויש לך כמה מקורות, שיברת את הכל, סידרת לנו את התמונה. אז תודה ובהצלחה באליפות עוד יומיים.
תודה, תודה רבה, אני מקווה לביצועים טובים.
גם למודיעין יש אליפות צעירים עוד מעט, אני מצליחה להם.
תודה רבה לך, תודה.
ביי.